מתחילים ספר חדש בתורה, ספר שמות. זה ספר שהוא בחיצוניות ספר גם עצוב וגם שמח. יש בו את גלות מצרים, אבל יש בו גם את מתן תורה. יש בו גם את הירידה, ויש בו גם את הצמיחה שנוצרת בעקבות הירידה. כמו שמבואר בתורה אור של הדבור הזה, כן. שמכיוון שכל ירידה היא לצורך העלייה, ירידת מצרים הייתה לצורך אותה עלייה שנקראת מתן תורה. כמו שכתוב, בהוציאך את העם מצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. בהוציאך את העם מצרים זה אומר שהתוצאה של יציאת מצרים והתוצאה של גלות מצרים היא בעצם אותה צמיחה ואותה עלייה של מתן תורה. השם של הספר הוא שם מאוד מוזר, שמות. זה איזשהו משהו סתמי כזה, שלא מתחבר בעצם לשום דבר. לא, הספר לא נקרא בשם גלות, הוא גם לא נקרא בשם גאולה. נקרא בשם שמות. בפשטות, זה בגלל המינים הראשונות של הפרשה, ואלה שבועות בני ישראל הבאים מצרים. אם מסתכלים לפי התוכן של הפרשה, שכל התוכן של הפרשה מדבר על הגלות ועל השיבוד ועל זה שפרעה לקח את הילדים הקטנים ושם אותם בתוך הקיר, וזה שהוא רחץ בדמם של ילדי ישראל וכו' וכו', וכל הצרות והייסורים שעברו ישראל באותה תקופה, היו צריכים לקרוא לפרשה הזאת בשם הבאים מצרים בה. הרבה יותר מתאים, כי זה בעצם מה שקורה. זה הירידה למצרים, המצב שבו התחילו הצרות לעם ישראל. זאת הירידה האמיתית למצרים, כי בעצם הירידה הראשונה כבר הייתה בפרשת ויגש, כשיעקב ובניו ירדו מצרימה. אבל אז זה לא הייתה ירידה דרסטית, כי גם אחרי שירדו למצרים, אז כל מה שיעקב אבינו חי והשבטים חיו, אז היה רספקט, היה הרבה מאוד כבוד שהמצרים נתנו לעם ישראל. עיקר קושי הגלות והשיבוד מתחיל בעצם בפרשת שפוט. אז פרשת שמות זאת הירידה למצרים. היה צריך להיקרא בשם הבאים מצרים.
הספר
וגם הפרשה. בעיקר הפרשה. אולי הספר היינו בוחרים לשם אחר, כי בכל זאת צריכים גם כן שבשם יהיה מרומז מתן תורה. אבל אנחנו לא עושים את זה, אנחנו קוראים לספר על שם הפרשה הראשונה, לפחות לקרוא לזה הבאים מצרימה. שם שהרבה יותר מבטא את התוכן. כשאנחנו ממשיכים לעיין קצת, אנחנו ממשיכים להסתבך. רש"י אומר על המילים ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אומר רש"י ואלה שמות, ואומרים פה את כל השמות, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. ישנם שתי פירושים למה באמת מונים פה את השמות יש הסבר אחד שעם ישראל משול לכוכבים, שהקדוש ברוך הוא סופר את הכוכבים בבוקר כשהוא מוציא אותם, הקדוש ברוך הוא סופר את הכוכבים בלילה כשהוא מכניס אותם. גם פה עם ישראל משול לכוכבים, והקדוש ברוך הוא סופר ומקריא מחדש את השמות של השבטים בירידתן למצרים, ביציאתן למצרים, ועכשיו כשיש ירידה נוספת ומתחיל מצב חדש של קושי של הלם ואסתר, אז הוא מונה אותם, הוא סופר אותם מחדש. זה הסבר אחד.
אפשר להגיד שגם השמות, בזכות השמות, נגאלו, שהם שמרו על השמות, ולא שינו את שמם.
רגע אחד, אני הולך להתייחס לכם. יש הסבר שני, כמו שאת אומרת, שבזכות שלא שינו את שמם, לשונם ולבושם, הם זכו להגיע לגילוי של הגאולה. עם ישראל. זאת אומרת, בזכות זה שגם כשהם ירדו למצרים, הם התערבבו בין כולם, הם קראו לילדים שלהם ראובן, שמעון, לוי, יהודה, לא שינו את שמם, בזכות זה הם זכו לגאולה. יש דבר שלישי, וזה הדבר המוזר ביותר. המדרש אומר, על שם גאולתן של ישראל נזכרו כאן. זאת אומרת, כל אחד מהשמות של השבטים הוא שם שקשור לגאולה. יוסף מלשון, ואסף השם שנית את ידו, ואסף את כל נדחי ישראל. ויש, המדרש מונה לא רק את יוסף, יוסף אנחנו מכירים כולנו, המדרש נותן ומקשר את כל השמות של כל 12 השבטים עם משמעות של גאולה, משמעות גאולתית. שימו לב מה קורה פה. עם ישראל יורד למצרים, מתחיל קושי השעבוד, מתחיל מציאות של הלם ואסתר. ודווקא פה, פתאום אנחנו רואים שקוראים לילדים בשמות של גאולה. אבל מה שיותר מצחיק, לא אומרים על שם גאולתן של ישראל העתידה לבוא. על שם גאולתן של ישראל נזכרו כאן. איך זה מתאים? על פי היגיון, כרגע, כשמתחיל קושי השעבוד, מתחילה הירידה הדרסטית, כן? אז מה קורה כשילד נופל מקומה שמינית, ואנשים מסתכלים ורואים, כולם בוכים. מיד מישהו מנסה לפרוס איזשהו רשת הצלה, ולתפוס אותו. וכבר מישהו שלישי מתקשר לבגן דוד, וכבר מישהו רביעי בוכה, וכבר מישהו חמישי מתעלף. פה עם ישראל יורד למצרים, אבל לכל צלילי תזמורת של גאולה, על שם גאולתן של ישראל נזכרו כאן. למה אנחנו מזכירים פה את השמות של השבטים? על שם הגאולה, בגלל שהשמות של השבטים, כל אחד מרמז על גאולה, לכן אנחנו מזכירים אותם כאן. ההרמוניה פה, בין השמות של השבטים לבין המציאות שמתרחשת מול עינינו, לא תואמת. לא מתאים להקריא את השמות של השבטים שמראים על גאולה פה. אני אפשר להגיד, תראו, מכיוון שכל ירידה היא לצורך עלייה, אז ברור שכבר עכשיו אנחנו בירידה מזכירים את העלייה שאחרי זה. אבל זה לא מה שכתוב. אנחנו אומרים על שם גאולתן של ישראל נזכרו כאן. זאת אומרת, זה לא רק עלייה לאחרי ירידה, אלא בתוך הירידה עצמה אנחנו מדברים פה בשפה של גאולה. אנחנו פה, ממש, בירידה עצמה, קוראים לשמות של השבטים שמות שמראים על גאולה. מה קורה כאן? אנחנו מסתכלים בתוך הפרשה, אנחנו גם מסתכלים בהפטרה. ההפטרה של חומש שמות, של פרשת שמות, זה הבאים, ככה מתחילים הפסוק הראשון. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל.
מישעיה?
כן. הפוש המילים האלה. הבאים זה אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ישרש, אנחנו עכשיו שורש. ואז, זאת אומרת, אנחנו מכניסים את הגרעין לתוך האדמה, משרישים את הגרעין בתוך האדמה. ואז עם ישראל יורד דרגה. הוא נקרא בשם יעקב, לא בשם ישראל, אלא בשם יעקב, כי היוד, הביטול שיש לכל יהודי לקדוש ברוך הוא, דריד, יוד זה יהודי, נקודת היהדות שקיימת אצל כל אחד ואחד, הוא מסתתר ומתחבא בתוך העקב, בתוך העקבתא דמשיחא, בתוך עקבתא דעקבתא של הגלות, בתוך המציאות הגלותית נחבא, נעלם ונסתר הביטול הפנימי לביטול הקבוע שיש ליהודי לבורא. אבל כתוצאה מהירידה הזאת וכתוצאה מאותם ניסיונות קשים שעם ישראל עובר במצרים, לאחר מכן יציץ ופרח פתאום על ידי שהגרעין נכנס לתוך האדמה ונרכב שמה, יציץ ופרח ישראל. אחרי זה צץ ופורח היהודי בשם האמיתי, סליחה, היהודי בשם האמיתי שלו, ישראל. ברור. זאת אומרת, העם ישראל ירד למצרים, וכור ההיתוך של מצרים, אותם קשיים קשים, אותם ייסורים גשמיים שעם ישראל עבר שם, ואותם ניסיונות קשים שיש שם לשמור על שמם, על לשונם, על לבושם, על כל החיי העם היהודי הרוחני, לשמור בתוך המערכת המצרית. המצב הזה שעם ישראל עבר שם, וזיקח אותו ובירר אותו והפך אותו כמו זהב טהור שמכניסים לתנור, שהתנור חם מאוד, והתנור מפריד את הלכלוך ומוציא את הלכלוך מהזהב ומשאיר את הזהב נקי וטהור. ואותו דבר גם כן, עם ישראל הופך להיות זך נקי וטהור לקראת הגילוי של מתן תורה. אז זה כאילו המצב של ההשרשה, המצב של הזריעה בתוך האדמה, כדי שלאחר מכן יהיה הפריחה לא בשם יעקב, אלא הפריחה בשם ישראל. אבל תראו, אנחנו, יש לנו בעיה. אנחנו בפסוק הראשון של החומש אומרים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב, אישו ותורה מזכירים עולם את השם של יעקב, אבל אלה שמות בני ישראל. למה לא כתוב אלה שמות בני יעקב?
שלמתחילה, כמו
שדיברנו
קודם, זה בשם גאולה,
אבל לא משם שהירידה היא לא רק סתם. בסדר, אבל גם בהפטרה, אנחנו קודם הבאים, ישרש יעקב, ציץ ופרח ישראל, ירידה זה ירידה, והירידה היא לצורך עלייה, כמו הגרעין של עיקר ואדמה, לצורך הפריחה העתידית.
זה
לפני שהם
באו
מצרים,
בני ישראל.
הרבה מעבר לזה. הרבה מעבר לזה. אפשר להתייחס לזה בשני משמעויות. אפשר להגיד, תראו, כשיוצאים למלחמה יוצאים מתוך שירת ניצחון. זאת אומרת, כבר בתחילת המלחמה יוצאים בתחושה שאנחנו ננצח, וזה נותן לנו את הכוח לנצח. ולכן כבר בהתחלה אנחנו לא קוראים לעם ישראל בשם המסכן שלהם, יעקב, אלא אנחנו אומרים, ואלה שמות בני ישראל. כבר בירידה אנחנו נותנים את השם שמראה, שימו לב, גם המילה ישראל מראה על ניצחון. למה ישראל נקרא בשם ישראל? על שם כיסריתה עם אלוקים ועם אנשים ותוכן. השם ישראל מראה כבר על הניצחון, וקוראים לעם ישראל בשם הזה בהתחלה. אבל הרבה יותר מזה. זה מה שמקודם הזכירו פה. כבר בירידה עצמה. כבר במציאות של החושך. לא רק שעם ישראל מאמין ויודע שהחושך יביא אל האור. לא רק שעם ישראל מאמין ויודע שהחושך יוביל לקראת הגאולה. לא רק שיש גם כן שיר של ניצחון, עוד לפני שהתחילה המלחמה כבר מתחילים לשיר שירי ניצחון. אלא אנחנו רואים בכל התהליך, תהליך של גאולה ותולו. וזה הדבר הקשה ביותר. זה ההבדל בין אמונה לבין ביטחון.
אמרת עליו, יודע שמה?
לא רק שהוא יודע שזה מוביל לקראת גאולה, לא רק שהוא כבר שר מעכשיו את שיר הניצחון, אלא הוא כבר לובש בגדי שבת, הוא כבר מרגיש כרגע שעכשיו כבר תהליך הגאולה כבר התחיל.
שעכשיו כבר שבת.
וכל מה שקורה מסביב הוא רואה את זה באור של שבת. הרמז במילים על שם גאולתן של ישראל נזכרו כאן, מה מוסיף פה המילה כאן? המילה כאן מוסיף שכאן מתרחש תהליך של גאולה. אולי ננסה להסביר את זה, ננסה, איך אומרים, להקל. לפחות בהבנה, ואולי בסוף זה גם יקל על הביצוע. מאוד קל להגיד ירידה לצורך עלייה, ירידה לצורך עלייה, ירידה לצורך עלייה. מאוד קל. זה דבר קצת כיפי אפילו. זה באיזשהו מקום מפתח אצלנו איזשהו תהליך של מזוכיזם כזה, שאנחנו ככה... את רוצה שאני אפתח עוד חלון? צריך לשחרר פה את מגדל העיפר.
אנחנו מחפשות
את הכיסאות
האלה. אמר חם ביבת לבד. גם היום וגם אחר.
דבר כזה, זה לא... מה שדורשים אותנו מדור השביעי, זה תהליך הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה, של התרוממות למצב של גאולה בכל תנאי, בכל מצב, ולא לחפש ולהגיד, טוב, זה ירידה לצורך עלייה. הם נמצאים בעלייה, נמצאים בגאולה. כדי להרגיש את זה, אז אולי נשתמש בדימוי שהרב גינזבורג כבר חבד להשתמש אותו הרבה מאוד, שנקרא הכנעה, הבדלה והמתקה.
והמתקה?
כן. התהליך הראשון שקורה, שהוא קורא לילד שלו בשם של גאולה. על השם גאולתן, אותו אדם שנכנס לגלות. זה דוגמה מסוימת. מה? זאת הכנעה. עוד מעט אני אסביר גם למה. המציאות הזאת היא של על רקע מציאות שלילית להתחיל לכל הילד של, על שם של גאולה, לדבר דיבורים של גאולה, באופן שזה בסך הכל בצד המעשי, אין פה צד שכלי או רגשי. זה מצב של הכנעה. למה זה נקרא הכנעה? הכנעה זה מלשון התקפיה. אדם כופה את עצמו נגד המציאות הסובבת אותו. למשל, אדם יש לו תאוות. מה מוסבר בתניא ב-12 פרקים הראשונים? ב-12 פרקים הראשונים של התניא כתוב שכל אדם יכול להיות בינוני. מה זה כל אדם יכול להיות בינוני? בינוני לא דורשים ממנו לא לאהוב לעשות דברים רעים. הבינוני לא דורשים ממנו לא לאהוב את הרע. להפך, דבר מאוד לגיטימי, שאדם רוצה לעשות רע, אדם מתאווה לעשות רע, ככה הוא נוצר, אדם עיל פרא, אדם יוולד, אדם נולד עם טבע פראים, טבע לא טוב, ודבר מאוד לגיטימי, גם מבחינה אלוקית, שאדם רוצה לעשות רע. בסך הכל הדרישה של הקדוש ברוך הוא מהאדם, זה שאתה רוצה ואל תעשה. אתה רוצה ואל תדבר, אתה רוצה ואל תחשוב. אבל זה שאתה רוצה זה טוב, זה אפילו טוב מאוד. כן? למה? כי הקדוש ברוך הוא באמת רוצה שיהיה לך חשק גדול, ובכל זאת לא תעשה. זה העניין של התקפיה, וזה בעצם הסיבה שכתוב שהיצר טוב נקרא טוב, היצר הרע נקרא טוב מאוד. ירא השם את כל אשר עשה ביום השישי, והנה טוב מאוד. אומר המדרש, טוב זה יצר טוב, טוב מאוד זה יצר הרע. זה דבר מאוד לגיטימי. למה זה נקרא טוב מאוד? כי התענוג היותר גדול לקדוש ברוך הוא, זה לא מהיצר טוב. התענוג היותר גדול לקדוש ברוך הוא, זה מזה שיש לאדם יצר רע, הוא גדול עליו. אותו דבר גם בעניין שלנו. המציאות הסביבתית והאווירה הסביבתית גורמת לאדם לחשוב במושגים שליליים. נותנת לאדם את התחושה לחשוב שהנה מתקרבת שואה. הנה, ממשלת ישראל עוד יותר מוותרת, ועוד יותר מוותרת, ושום דבר לא עוזר, ושום דבר כנראה לא יעזור, ומי יודע מה ילד יום. אולי כדאי כבר להזמין כרטיס, שיהיה לפחות בארון איזשהו כרטיס. וזה מאוד לגיטימי שנופלות כאלה מחשבות. זה דבר מאוד לגיטימי, אבל אנחנו צריכים דבר שנקרא הכנעה, זה שלב א'. הכנעה זה נקרא שבאמת הבריאה, האלם והאסתר, העולם בלשון האלם והאסתר, משדר לי שדרים כאלה אל תוך המוח. התפקיד שלי זה באופן עקשני, לדעת שנמצאים בזמן הגאולה. אחד הביטויים המעשיים, זה מעשי, זה לא רגשי, כי רגשי אני בגלות. אחד הביטויים המעשיים זה שאני קורא לבן שלי שם של גאולה. וזה נורא מצחיק.
מה אתה מתכוון שאתה אומר שם של גאולה? שם שבעברית יש לו משמעות של גאולה?
כן.
כל השמות שנקראו לילדים.
אז כל השמות שקראו לילדים בזמן שהיו מצרים, קראו לכל הילדים כמו שהיום אנשים קוראים לילדים שלהם כל מיני שמות שבו הם צוחקים מהם, אז זה היה דבר מאוד נורמלי. וזה מה שרש"י אומר. השם גאולתם של ישראל נזכרו כאן, ויש מדרש, זה העל שלך הקדוש אומר, מה הפירוש לא שינו את שמם, לשונם ולבושם? אז העל שלך הקדוש אומר שזה לא סתם שהם המשיכו להיות חרדים, כמו שאנחנו מבינים לזה. הוא אומר, לא שינו את שמם, זה הפירוש שהם קראו לילדים בשמות של גאולה. לשונם, מה זה לשונם? הם המשיכו לדבר בלשון הקודש. מה זה קשור? אם הם היו מתחילים לדבר מצרית, הם לא היו מבינים את השמות של הבנים. אז כל הרעיון שהם דיברו עברית זה שהם יכלו להבין את השמות של הזה. ולבושם, בפירוש, שגם הלבוש שלהם זה היה לבוש השדה הגאולה. אני לא יודע, הוא לא מסביר את זה, אבל היום יש למשל כזה כיפות, שלנו רוצים משיח עכשיו, יחי אדוננו, ועוד כל מיני סיסמאות כאלה ואחרות. זה מה שהיה אז, לא שינו את שמם, לשונם, למשל זה אלשיך מפורש, שמדבר, אפשר להסתכל בעצמנו ולראות את זה על הארבעה הזה. מפורש בספרו תורת משה, ככה הוא מביא. אז זה שלב של הכנעה. זה שלב של הכנעה. שלב של הכנעה, זה עוד לא אומר שאני מצליח להתעלם מהמציאות. אני לא מצליח להתעלם מהמציאות. אבל אני מתנהג ברמה שונה מהמציאות שמשודרת עליי.
הכנעה
זה
שלב
ראשון,
לא
הבדלה? לא.
יש באמת סברה שאומרת שקודם יש את ההבדלה ואחר כך את ההכנעה. שההבדלה זה הבירורים.
מיד אני אתן עוד, נתקדם קצת ותראו למה אני מתקדם.
יכול להיות גם סדר אחר.
עכשיו יש שלב שני. שלב שני זה המציאות הזו, אז מה זה אומר? זה אומר... מה? השלבים האלה הם בתוך הנפש, אני לא מדבר בשלבים מהשלב. השלב השני, מה שנדרש מאיתנו, זה לא רק שאנחנו נחמיע את עצמנו נגד המציאות הסביבתית ונחשוב, נדבר ונעשה ענייני גאולה. זאת אומרת, נגד כל המציאות הסובבת אותנו, אלא יש גם שלב שנקרא הבדלה. מה זה הבדלה? הבדלה זה... יש עוד שם למילה הבדלה. התקדשות. יש קדוש, רש"י אומר, מה זה קדוש? מובדל. מה זאת אומרת? זה אומר לסגור את הרדיו. זה אומר להתרומם מעל המציאות. זה כמו שבשמחת תורה אנחנו רואים אנשים שרוקדים בשמחים, וכשאנחנו מנסים לבדוק אנחנו רואים הנה, האיש הזה לא עלינו גרוש, והאיש הזה לא עלינו אין לו ילדים, והאיש הזה לא עלינו יש לו איזה ילד חולה בבית, והאיש הזה ככה, והאיש הזה ככה, והאיש הזה ככה, ושהשם ישמור מה שקורה. והאיש לא רק סתם רוקד נגד הטבע, יוצאות לו דמעות מהעיניים, זה הכנעה. לא, אנחנו רואים שהאיש הזה רוקד בשמחה טהורה לחלוטין. איך יכול להיות שמחה טהורה לחלוטין? שמחה טהורה לחלוטין יכולה להיות מתוך זה שהאיש אומר, אותי כרגע לא מעניין מהי המציאות. זה לא מעניין אותי. אני יודע שעכשיו הקדוש ברוך הוא תודה ממני שמחה, ואני יודע שעכשיו זה זמן שהתורה שמחה איתי ואני שמח עם התורה, אז אני עכשיו מתרומם מעל הגשם, מתרומם מעל החומר, מתרומם מעל כל המציאות שקורה מסביב, וכרגע אני בעולם אחר. וכמו שהרבי אומר ב... בשיחה, הרבי אומר, הרבי אומר ככה, העיניים הרוחניות של עם ישראל רואות כבר את הגאולה, ובעולמות העליונים כבר רוקדים ושמחים בשמחת הגאולה. אז מה הבעיה? הבעיה שבעולם הגשמי צריך לפקוח את העיניים. אבל מה קורה יהודי בשמחת תורה? יהודי בשמחת תורה מתרומם לעולם רוחני. ובעולם הרוחני, טוב לו שהוא יהודי, טוב לו שהוא לומד תורה, טוב לו שהתורה שמחה איתו, טוב לו שהוא שמח עם התורה, טוב לו שעכשיו מתגלה עצמות. אצלו עכשיו יש גילוי עצמות. מה זה? זה תהליך שנקרא הבדלה. הוא התבדל, הוא התרומם, הוא התנתק מהמציאות הסביבתית שסובבת אותו. אחר כך, יש תהליך שלישי. התהליך השלישי נקרא המתקה. מה זה המתקה? אנחנו לא נשארים כל החיים בשמחת תורה. החומר, הגוף, הוא חזק. ו... הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו שאנחנו נרד בחזרה לתוך המציאות של העולם. ומתוך השמחה הגדולה, ומתוך ההתעוררות הגדולה, אנחנו נתחיל לראות בתוך אותו חומר ששידר לנו קודם אנטי, לראות שלא הבנו נכון ולא הבטנו נכון ולא ראינו נכון את המציאות שקורה פה, ולראות איך באמת יש פה תהליכי גאולה. כמו שיוסף אומר לאחים שלו, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה למען להחיות עם רב. זאת אומרת, יוסף אומר לאחים שלו, תפקחו עיניים ותראו שלא רק ירידה לצורך עלייה, כי אז הייתי בא ומספר לכם את הסיפור של מתן תורה. הייתי אומר לכם, אתם יודעים כמה טוב שמחרתם אותי למצרים? בזכות שמחרתם אותי למצרים, זכים לנזכה אחר כך למתן תורה. הוא לא אומר להם את זה. הוא אומר להם, בתוך התהליך של הירידה עצמה, בתוך מצרים עצמו, מתחולל פה תהליך אדיר של גאולה. הצלתי פה את כולם. זאת אומרת, מתוך ההתרוממות הגבוהה שהתרוממנו, בהרמה הזאת של ההבדלה, יש לנו אחר כך את הכוח לרדת חזרה לתוך המציאות של החומר ולמתק את הדינים. וזה הסוד שכתוב, אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. קודם כל אני מתרומם אל השורש. קודם כל אני מתרומם אל הרוח, מתנתק מהחומר, ועד אני יכול לרדת חזרה אל עולם הדין, אל עולם הגשם, אל עולם שמסתיר, ולמתק אותו מתוך ראיית שורש הדברים. וזה בעצם מונח בתוך ההוראה של הרבי ללמוד ענייני משיח וגאולה. ענייני משיח וגאולה יש להם שני מטרות. יש להם מטרה של הבדלה ויש להם מטרה של המתקה. את המטרה של ההכנעה אין להם. למה אין להם את המטרה של ההכנעה? כי את ההכנעה הרבי דיבר עוד לפני שהרבי ביקש ללמוד את השיחות של ענייני משיח וגאולה. כל השנים הרבי דרש, יהודי ידרש ומקש את הגאולה, ושיהודי ישתדל להתנהג ברמה של גאולה וכו' וכו'. את השלב של ההכנעה היה גם קודם. אבל ברגע הזה שהתחלנו ללמוד ענייני משיח וגאולה, זה נתן לנו את הכוח להיות קצת טייסים. וזה נתן לנו קצת את הכוח קצת להתנתק מהחומר, ופשוט בתוך הלימוד, אז לפתח חלום, לחלום על הגאולה. לפתח חלום של גאולה. ולחיות בתוך החלום של הגאולה. ויותר מזה, אחר כך, הרבי אמר שיש עוד מטרה ללימוד ענייני משיח וגאולה, להצליח באמצעות לימוד ענייני משיח וגאולה, לראות בתוך המציאות הקיימת, כיצד פה מתחולל תהליך של גאולה. וכמו שהבאנו לזה מספר דוגמאות בפעמים האחרונות, שאחד הדברים שמדברים כל כך הרבה על הר הבית בתקופה הזאת, ושזה נראה תהליך של התנתקות עם ישראל מהשורשים, למיתו של דבר זהו הצד החיצוני של המטבע, כשכרגע בדיוק מתרחש של תהליך של חיבור עם ישראל לשורשים, מתוך זה שאנשים בצפון תל אביב ובכל מרכז הארץ, אנשים שמעולם לא חשבו על הר הבית, זוכים לשמוע כל יום מנה קדושה מאוד בתקשורת, עוד הפעם הר הבית ועוד הפעם הר הבית ועוד הפעם הר הבית, והכן והלא והלא והכן מעורר בהם את נקודת היהדות. כמו שפעם הרבי סיפר שפעם הוא נכנס אל חמיב, אל הרבי רייץ, ואמר לו שבחוץ מספרים שהרבי מלובביץ', למה הוא כל כך עושה, הרבי הקודם, למה הוא כל כך עושה רעש גדול מהעניין של האלתר לתשובה לאלתר לגאולה? כי הוא חושב שהוא משיח. אז כאילו הרבי שאל את הרבי רייץ, מה לענות לאותם אנשים? אז הרבי רייץ לא ענה לו. הוא שאל כמה פעמים, עוד פעם, עוד פעם. בסוף הרבי רייץ אמר לרבי, מה אכפת לך שאומרים את זה? בינתיים אנשים מדברים על הגאולה. זאת אומרת, המציאות הזאת היא שאנשים מדברים על כן הר הבית ולא הר הבית. אומרים, בקודם היה קונצנזוס ועכשיו נשבר קונצנזוס. זה לא נכון, מה זאת אומרת בקודם היה קונצנזוס? בקודם לא חשבו על זה, אנשים בכלל, יש כל כך הרבה אנשים בארץ שמעולם לא ביקרו בכותל. יש כל כך הרבה אנשים בארץ שמעולם לא חשבו על הר הבית. הם מכירים את שדה תעופה הרבה יותר טוב מאשר את ירושלים. הם מכירים את זה מהנסיעות הלוך לחול ומהנסיעות חזור מחול. והם לא מכירים ולא יודעים. אבל עכשיו הם שומעים עוד הפעם הרבית ועוד הפעם הרבית ועוד הפעם הרבית ועוד הפעם הרבית. מה? בסוף יהיה שהרבית יישאר בידינו עם מודעות הרבה יותר גבוהה של היהודים. זה יהיה הסוף. צריך גם ביטחון, צריך גם ביטחון לעם ישראל. צריך קצת ביטחון גם כן. אבל התהליך הזה הוא תהליך של התחברות, הוא לא תהליך של התנתקות. בשביל, אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך של גאולה, אבל בשביל שאנחנו נוכל לפקוח עיניים ולראות איך כרגע מתקדם תהליך של גאולה, בשביל זה צריך להיות קודם כל הכנעה, הבדלה. ואחר כך יכול להיות תהליך של המתקה. קודם כל אנחנו צריכים להכריח את עצמנו מול המציאות להתנהג ברמה של גאולה. להיות בשמחה גם כשקשה. ולדבר דיבורים של גאולה גם כשזה לא מסתדר עם מה שקורה מסביב. וללמוד ענייני משיח וגאולה גם אם מתחשק לך ללמוד הלכות תשעה באב. ואחרי זה יש שלב של הבדלה של... כמו שהרבי אמר בשיחה של י"ג אלול תשנ"א, הרבי אמר שהוא רוצה שהחסידים יעשו לעתים קרובות מאוד סעודות גדולות מאוד, ושבסעודות האלה יהיה המון המון אנשים, ושבסעודות האלה ישמחו וישירו וירקדו שירי גאולה, ושיבואו כל כך הרבה אנשים עד שכבר לא יוכלו לספור את האנשים. הרבי באותה שיחה גם כן אמר שאנחנו צריכים לנתק את עצמנו במציאות ולהשקיע את עצמנו בלימוד פנימיות התורה. ואם בכל זאת אנחנו שומעים פה ושם שצריך להיות מצב של מלחמה, אומר הרבי שם בשיחה, אז הרבי אומר, אז אנחנו צריכים לדעת שזה באופן של כיתה צהל המלחמה לבך, שיהודי נמצא מעל האויבים, נמצא מעל הכל. זאת אומרת, במילים פשוטות, יש מה שנקרא השכם והערב עליהם לבית המדרש, והם קלים אליהם. מתוך ההתרוממות למצב של גאולה ומתוך ההתרוממות למצב של שמחה, מתוך זה גם התבטלו כל הדינים וכל העניינים. השמחה ממתקת דינים ואין הדינים ממתקים אלא בשורשם. ויותר מזה, אנחנו הרי יודעים שאנחנו נמצאים במצב, אני אומר את זה בזהירות רבה, שאנחנו נמצאים בתקופה שבו לאט לאט הולך ומתגלה בכל יהודי שהוא בעצם חלק מהבורא, שכל יהודי הוא עצמות. וידוע שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות, ויהודי גם בורא עולמות. יהודי יש לו יכולת להשפיע על כל המציאות הגשמית שמסביב באמצעות לשדר מחשבות של שמחה, לשדר מחשבות של גאולה. ואם יהודי חושב חיובי, אז המציאות שמסביב הופכת להיות חיובית. תחשוב טוב, יהיה טוב. אז אנחנו צריכים ללמוד לחשוב טוב. דבר ראשון, מלך המשיח הוא פסיכולוג. הוא מלמד אותנו לחשוב באופן חיובי. ודבר הזה של לחשוב חיובי, זה כבר משנה את המציאות שמסביב, שהמציאות שמסביב תתחיל באמת להיות טוב. אבל בשביל לחשוב טוב, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אנחנו לא יכולים כל היום לשמוע תקשורת וכל היום להיות כל כך מונחים בעניינים ולהגיד את זה טוב טוב גאולה טוב. זה לא הולך. אפילו תהליך ההכנה לא נצליח לעבור בצורה כזאת. חייב להיות תהליך של הבדלה. חייב להיות תהליך של התרוממות והתנתקות מוחלטת מהמציאות. ומתוך זה לרדת אחר כך לתוך המציאות ולמתק את המציאות. זה מה שנקרא בעברית, צריך קודם כל לנקות את הראש.
כן, אבל כשאני אומרת, לא, בצוין, אנחנו בזמן
מצוין,
כדי
למשוך טוב. זה לא יעזור, לא, אם אנחנו רק אומרים, זה רק הכנעה. זה לא מספיק. אנחנו גם לא נוכל גם להחזיק, לא, זה לא חוויה אמיתית. זה, כדי להגיע למצב של חוויה אמיתית, אנחנו צריכים באמת הבדלה. הבדלה זה התנתקות. והתרוממות ללימוד פנימיות התורה, ללימוד חסידות, והמון ללמוד. במיוחד ללמוד ענייני משיח וגאולה, ולהתחיל לצייר במה. המוח שלנו, לבנות לנו מוח חדש. מוח חדש לבנות לנו. לבנות לנו מוח שחושב הרבה ענייני משך לגאולה, שלומד הרבה ענייני משך לגאולה, שחי ברמה של שמחה אמיתית. ומתוך זה למצוא ולראות בתוך המציאות הקיימת את גאולתן של ישראל, ועל ידי זה למתק את המציאות באמצעות מחשבות חיוביות. כמו שהעצמות משפיע על הבריאה על ידי מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. בסדר, טוב, אצלם, כי כשאת... אז את עכשיו מדברת איך הם מגיבים. קודם כל, בואו נדבר איך את צריכה. לא, בואו נדבר, בואו נדבר... לא, 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 יש פה שני דברים. יש פה שני דברים. קודם כל, את צריכה... קודם כל, את צריכה שבמציאות שלך תהיה הכנעה, הבדלה והנפקה. אחרי זה יש פה עוד משהו. אדם ששומע אותך, אז ברור שכשפעם ראשונה הוא שומע שאדם בתפשין סמך א', בחודש טבת, ביוטט בטבת, רוקד ושמח, אז ברור שזה אפילו לפני הכנעה, זה עוד כלום, כן? זה בסך הכל אצלו איזשהו קוריוז. זה כמו שהוא יראה, יראו לו סרט שיש איזשהו קאט של משוגעים, שהחליטו לרקוד ביוטט טבת תפשין סמך א', כן? אז בסדר, אבל זה מה שנקרא, זה אפילו פחות מגרעין, אבל בסופו של דבר, זה ישנה גם אותו. זה התחלה. כל דבר, גם את, כשתבדקי, כיצד את התחלת את תהליך הגאולה בנפשך, זה גם התחיל מזה שפגשת אנשים שהם נראים לך נורא מוזרים. יש איזה, בלי להזכיר שמות, יש איזה אדם אחד שהוא חי ברמה מאוד גבוהה של גאולה. הוא כל הזמן רוקד ושמח ושר ומשתולל וצועק ומכריז וזה. ופגשתי איזה איש אחד, שהאיש הזה הוא גם כן היום ברמה גבוהה של גאולה. הוא אומר לי שזה מושפע ממנו. אני אומר, איך אפשר להיות מושפע ממנו? הוא אומר לי, ככה הוא עשה לי שטיפת מוח. אז יש פה, אז חייב להיות שקודם כל הוא יראה את זה כמוזר. אם הוא לא רואה את זה כמוזר, אז הוא בבעיה נפשית. הוא חייב לראות את זה בהתחלה כדבר מוזר, כי זה באמת מוזר. אבל אחר כך מתחיל תהליך מאוד ארוך של התחברות. יש תהליך של הטלה, ויש תהליך של בגירה, ויש תהליך של בקיעה. אבל ברגע הזה שהוא שומע ממך מילים של גאולה, אז יש פה תהליך של הטלה. את הטלת ביצי גאולה אצלו במוח. סליחה,
הוא אומר את הפירוש, בטח לקחת איזה סם פסיכדלי. בסדר.
בסדר.
ואת גם ישפיעה עליו.
לקחת משהו.
אז בשביל זה צריך לגשת לאותם אנשים
ולהגיד
להם, בשביל זה להגיד להם, בואו נשב ביחד עכשיו ונלמד ביחד שיחה של הרבי. ואז את לוקחת איתם ולומדת איתם שיחה של הרבי, ולומדת איתם עוד הפעם שיחה של הרבי ועוד הפעם שיחה של הרבי, ולאט לאט תראי שהדברים משפיעים, מחלחלים ומשתנים. את מרפאת אותם בזה.
מה?
את מרפאת אותם בזה.
זה כתוב?
זה מביא ממש לצחוק.
נו, אז היא מלא שחוק פינו.
מה?
מה? אולי נסיים בסיפור מסוים שכמדומני שבעבר סיפרתי לכם. סופר שרב מיכאל מזלוטשוב היה לו חמישה בנים. הוא היה רגיל לומר שהחמישה בנים האלה הם כנגד חמישה ספרים, חמישה חומשי תורה, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. היה לו אחד הבנים, קראו לו יצחק, רבי יצחק. הוא היה רגיל לומר שהבן הזה הוא כנגד ספר שמות. למה כנגד ספר שמות? כי הוא יהיה עני ואביון, הוא יהיה גדול בתורה. אז עני ואביון זה חלק של הגלות, שזה עד פרשת בו ובשלח. ומתן תורה זה החלק של יתרו שהוא יהיה גדול בתורה. אז אותו רבי יצחק כתב ספר, בספר שלו הוא מספר סיפור כזה, שהוא עשה עליית נשמה, ובעליית נשמה שלו הוא עלה לעולם העליון, ושם הוא סבב בין ההיכלות עד שהוא ראה היכל גדול ויפה. הוא רצה להיכנס פנימה, לא נתנו לו. אמרו לו, אתה יודע מי נמצא בהיכל הזה? אבא שלך. הוא אמר, למה לא נתנו לי להיכנס לאבא שלי? אז הוא אמרו לו, תחכה שאביך יצא ותשאל אותו. כשאביו יצא, הוא שאל את אביו, למה לא נכנסת, למה אני לא יכול להיכנס אליך? הוא אמר לו, תראה, אתה אתמול בלילה לפני שהלכת לישון, עשית עבירה מאוד גדולה. הוא שואל, איזה עבירה עשית? הוא אומר, אתה אתמול בלילה לפני שהלכת לישון, ישבת ולמדת התורה. ובא איזה אדם ודפק בדלת וביקש אוכל. אז אתה, במקום לתת לו אוכל, לא היה לך אוכל, אמרת לו, קח את הגביע שלי הפרטי, שאני עושה אליו קידוש כל שבת, תלך לשוק, תמכור אותו, ואת הכסף תשתמש לאכול. אחרי שעתיים הוא בא אליך ואמר לך שהוא לא הצליח למכור את זה. נו, התחלת לעודד אותו, אמרת לו, נו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, את אשר יואב השם יוכיח, בגלל שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך, הוא מוכיח אותך, וזה וזה וזה. אז אמר לו אבא שלו, נו, אז איפה פה עבירה? אני לא מבין. אין לי אוכל בבית, אין לי כלום. אני לוקח את הגביע הפרטי שלי ונותן את זה לבן אדם שיהיה לו מה לאכול. איפה עשיתי פה עבירה? את הגביע הפרטי שלו הוא נתן לו. אין לו אוכל, הוא נתן לו את זה למכור את זה. אז אבא שלו אומר לו, אני לא מבין. ככה חסיד מעודד את חברו? חסידים לומדים פשט בפסוק הזה אחרת. את אשר יאהב, אם אתה באמת אוהב את החבר שלך, השם יוכיח. תוכיח את הקדוש ברוך הוא. תבוא ותצעק לקדוש ברוך הוא, למה אתה כל כך מרם היהודי הזה? כלפי עצמך, אם קורא לך משהו רע, תגיד את אשר יאהב, השם יוכיח. אבל כשקורה משהו רע לשני, את אשר יאהב, אם אתה אוהב את החבר שלך באמת, השם יוכיח. אז זה גם קוראים בספר שמות. הרי אמרנו שרבי יצחק, קראו לו השם ספר שמות. בסוף פרשת שמות אנחנו רואים שכשקורה, נהיה מצב יותר גרוע לעם ישראל במצרים, אז משה רבינו יכל לבוא ולהגיד ליהודים, תשמעו, כל ירידה לצורך עלייה, ככל שירידה גדולה יותר, ככה תהיה עלייה גדולה יותר, וכו' וכו'. או שהוא הוא הולך לקדוש ברוך הוא ואומר, למה ראות על העם הזה? אז מה? אז אנחנו פוגשים היום יהודי, אנחנו צריכים לעשות שלוש דברים. כשקורה איתנו משהו רע, אנחנו יכולים להגיד, אשר יאהב השם יוכיח. כשקורה משהו עם מישהו רע, אנחנו צריכים לעודד אותו, לעודד אותו בזה שנמצאים בתקופה של גאולה, אבל אחר כך להיכנס לחדר ולצעוק לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, עד מתי? אז יש פה שלוש דברים. יש מה אנחנו אומרים לאלוקים, ומה אנחנו אומרים לשני. לשני אנחנו צריכים לעודד אותו ולשמח אותו ולהסביר לו שכדאי לו ללמוד ענייני משך לגאולה לטובתו הגשמית, כדי שהוא יוכל להיות בשמחה ושהשמחה תמתיק דמים, אז לפעול עליו שמחה אמיתית ולפעול על עצמנו שמחה אמיתית, אבל הקדוש ברוך הוא לצעוק ולהגיד אנחנו לא רוצים תרגילים, אנחנו רוצים גאולה בפשטות פה למטה תכף ומיד ממש. הקדוש ברוך הוא חייבים להיות תקפים. החוצפה כלפי שמיה מעניה, אומרת הגמרא. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה חוצפה כלפיו. משה רבינו לא מאמין? הוא מאמין, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, כתוב שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. כלפי עצמי, אם קורה לי משהו רע, אני אומר את השם יואב השם מוכיח כלפיו, אני גם צריך לשמח אותו ולעודד אותו ולהגיד לו את העניין של הגאולה ולהסביר לו שהכל תהליך של גאולה, אבל הקדוש ברוך הוא לפנות ולצעוק ולבקש עד מתי. בשורות טובות והרבה הצלחה.